הספירה לאחור, 9 ימים בדיוק עד ליום הבוחר, ואנחנו באיפה הכסף, כמובטח. לא נדבר על המנדטים העבודים, לא על המריבות בין לפיד לגנץ לבין גביר לגפני לדרי. אנחנו נדבר על מה שהפוליטיקאים לא ידברו עליו, על הנושאים שלא מעניינים אותם בכלל, למשל, מקלטים לנשים מוכות. לפני שנתייחס לשאלה החשובה, מי צריך להסתתר במקלט קודם, הגבר זה המתעלל או האישה המוכה, הנה המספרים. בישראל 2022, בסך הכל, פועלים 16 מקלטים לנשים מוכות. מקלטים שכאלה, ורק 2 מהם מיועדים לנשים מהמגזר הערבי. יותר מ-50% מנפגעות האלימות הן נשים ערביות. והתשובה שהמדינה לדורותיה בחרה לתת היא 2. או במילים אחרות, השניים האלה שווים 0, כלום. רבה אבא בוסיאם נרצחה השנה בלוד לעיני בנותיה הקטנות. היא אגב סרבה להיכנס למקלט, בדיוק מהסיבה שהמאיים הוא שצריך לשבת שם ולא המאוימת. גם 14 המקלטים לנשים במגזר היהודי לא יספיקו להגן על כל אישה שחוותה התעללות. המקום צפוף, 12 משפחות בסך הכל, בכל בית שכזה, וזהו. וגם זה, לאחרונה המקלט הפך מעון. אז בית זה לא, מי שבורחת מבן זוג אלים מבקשת להציל את החיים שלה ושל הילדים שלה. גם לממשלה הזאת הייתה הזדמנות לשנות והיא לא עשתה כלום, כמו לאלו שקדמו לה, כלום ושום דבר. זה לא קרה, כי זה גם לא כן ביבי או לא ביבי, והמיליארדים נזרקים לפח על בחירות מיותרות. Here comes the money! Here we
go! עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון.
מנכ״ל משרד השיכון בראיון לאיפה הכסף מעריך שמחירי הדירות ייבלמו בתחילת ינואר ומציע לנוטלי המשכנתאות להיזהר מהלוואות שלא יוכלו לעמוד בהן. פרשת זרה, אחרי סערת סוף השבוע ומרד הציבור הערבי נגד הבעלים, נשאל את מומחי השיווק אבי זיתן מה הנזק לרשת אם בכלל. שנת הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות נפתחה היום, מה או מי מונע מנשים ב-2022 לטפס לצמרת משרות הניהול באקדמיה. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו איציק אהרון. פותחים בכותרות. בגץ דחה היום את העתירות נגד הסכם הגז עם לבנון ודרשו את אישור הכנסת, נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות.
יש אפילו מצבים שהממשלה מוסמכת אפילו לא להניח לידיעת חברי הכנסת את העובדה של ההתקשרות בגלל שההסכם הוא דחוף או סודי. גם סעיף קטן כזה יש. ויש לה שיקול דעת האם להניח את זה בפני חברי הכנסת או להביא את זה לאישור. זה עניין שהוא בשיקול דעתה לפי תקנון העבודה של הממשלה. והשאלה שעומדת פה והיא שאלה נכבדה, כשהממשלה דנה, כי היועצת המשפטית הורתה לה שהיא חייבת לשקול את הדבר הזה ולדון בו, האם רק להניח או שהיא חייבת להביא לאישור. היא בחנה את כל ההיבטים והגיעה מהנימוקים שפורטו ושתמצטנו אותם הרגע, שכאן להסתפק בהנחה.
ועדת הכספים אישרה היום את תקציב ועדת הבחירות המרכזית על סך 538 מיליון שקלים. 153 מיליון יעברו לתשלום עובדי הוועדה ביום הבחירות עצמו. בחודש ספטמבר נרשמה ירידה של 3% ושתי עשיריות במספרם של דורשי העבודה במשק. על פי נתוני שירות התעסוקה, מספרם מסתכם ב-150,700. מנכ"ל השירות רמי גרעור אומר לאיפה הכסף שהשיפור במספרם של תובעי הבטחת ההכנסה. הנה ההסבר.
הירידה יחסית במספר דורשי עבודה בספטמבר היא עדות לכך ששוק העבודה הישראלי עודנו עדוק וההזדמנויות התעסוקתיות שבו רבות. אם בעבר נדרשו למשק חודשים כדי להתאושש מהשפעת פיתורי הקיץ, הרי שהשנה נוכחנו לחזרה מהירה לעבודה כבר בספטמבר. כמו כן, העובדה שבחודש ספטמבר מספר תובעי הבטחת ההכנסה היה נמוך ביותר מזה שנים ארוכות, נובעת בין היתר מהאפקטיביות של תוכנית מעגלי תעסוקה, אשר במהלך הרבעון האחרון אפשרה את שילובם של אלפי תובעי הבטחת הכנסה במעגל העבודה, וזאת תוך הלימה ומענה לצורכי המשק בענפי התעסוקה הנדרשים.
שנת הלימודים האקדמית נפתחה היום. מסקר שערכה הסתדרות הסטודנטים הארצית, עולה ש-43% מהסטודנטים נתמכים על ידי הוריהם. יושב ראש הסתדרות הסטודנטים הארצית אלחנן פלהיימר אומר לאיפה הכסף שיוקר המחיה הגיע גם לשם.
המצב הכלכלי של הציבור הסטודנטיאלי בישראל הוא רע. אנחנו מתמודדים עם אוברדרפט של למעלה מ-1,000 שקלים בין מה שהסטודנט הממוצע מכניס בחודש לבין מה שהוא מוציא בחודש. במוסד ציבורי אנחנו מדברים פה על פער של 1,000 שקלים, במוסד פרטי אנחנו מגיעים לפער שיכול להגיע לכמעט 3,000 שקלים בחודש. זה אומר שסטודנט מפסיד עשרות אלפי שקלים בשנה בשביל לסיים את התואר שלו. עכשיו אנחנו מדברים פה על כמעט 50% מהציבור הסטודנטים שפשוט נעזר בהורים שלו על ממוצע של 2,000 שקלים בחודש. זה אומר שאם יש סטודנטים שההורים שלהם לא יכולים לתת להם סיוע כלכלי, או שהם נושרים מהאקדמיה, או שהם נכנסים לחובות מטורפים, או שהם מלכתחילה הם לא נכנסים בכלל לתואר.
איפה הכסף בשידור חי גם בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם של 103 FM. עד כאן הכותרות שלנו. מיד איתנו מנכ"ל משרד השיכון. הגרלה מספר 3 יצאה היום לדרך. אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד השיכון, שלום, מה שלומך?
שלום לך ולמאזינים, מועדים לשגרה.
מועדים לשגרה, לאן זה מיועד? לאילו מקומות?
לאן זה מיועד? זה הולך מצפון לדרום, ממזרח למערב, מכל מקום. יש בנוף הגליל, שכונה מצוינת שהולכים לבנות, יש באפולה, יש בלוד, יש בירושלים.
יש מקומות חדשים לגמרי שעוד לא הייתם שם?
עמנואל, זה פעם ראשונה. נוף גבע בנימין, המכונה אדם. באופקים.
וזה, אוקיי, וזה אמור להחזיק עד השבוע הבא? אביעד.
ההגרלה תהיה עד יום חמישי הבא, כן. ולאחר מכן, בדצמבר תהיה עוד הגרלה של עוד בין 8,000 ו-9,000 יחידות דיור.
אוקיי, יפה. עכשיו,
זהו. 30,000 יחידות דיור השנה.
יפה מאוד. אתה מציין את המספר, 30,000, הלוואי שנגיע, ותכף נדבר מה מתוך זה הוא כבר ניתן למימוש ומה לא, אבל גם אם זה 30,000 בטוטל, זה כלום, זה פסיק.
את יודעת, זה שנה ראשונה, בשנה הבאה אנחנו מתת 40,000.
מי אמר שתהיו בשנה הבאה?
תראה, גם אם אני לא איש פוליטי, את יודעת, אני כן. באתי לעשות עבודה. אנחנו משווקים, ויש המכונה עובדת, ואני מקווה שגם אם אני לא אהיה, מי שיהיה במקומי, נמשיך את העבודה.
כי אם הוא יבוא עם תוכנית זה. אחרת, אתה יודע, כחלון בא עם תוכנית X, ישראל קאץ בא עם תוכנית Y, אלקין בא עם תוכנית X פלוס 2, אז כאילו, אתה יודע.
אלקין, הפערים בין התוכניות של אלקין וכחלון הם די בשוליים. בסוף אימצנו את רוב העקרונות שלנו, כמה דברים שחשבנו שצריך לטייב, דרך אגב, בהתייעצויות עם כחלון עצמו, וסך הכל חזרנו לתקופת כחלון, באמצע לצערנו היו שנתיים שלא היו בהם הגרלות, ולכן המשק שילם.
אוקיי, אז אתה יודע, אם אתה מרים לי לכחלון, אז אני כבר אשאל אותך, הרי גם בתקופת כחלון, היו דירות שאנשים קיבלו בעבורן פתק, הלכו לשטח, וראו שטח עם כל מיני קוצים ודרדרים. מה קורה כאן? מה מתוך ה-30,000 דירות האלה בטוטל, שאתם מייעדים לזוגות ויחידים, מה מתוך כל זה הוא על הנייר, ומה מתוך זה כבר מתנהל בפועל?
תראי, הכל על הנייר, כן? אין הגרלות של דברים שבנויים, אבל המגמה היא לצמצם כמה, כל הדברים הם דברים ריאליים על הנייר. לא שמנו דברים שדורשים, בעבר קצת הלכו למקומות טיפה הרפתקנים, והלכו למקומות שלא היו בהם פתרונות תחבורה, או לא היו בהם הסתברות גבוהה לבנות, ולכן לצערי יש פרויקטים שעד היום, חלקם 5, 6 ו-7 שנים, עוד לא נמסרו.
אז מה עשיתם בזה? כלום?
מה עשינו? לעשות את זה באמת לא נכון, ולכן ב-30,000 האלה אנחנו עוברים בקפידה, ומנסים לעבור פרויקט, מקום, כדי לראות שבאמת אין מכשולים.
כלומר, אתה אומר, כל ה-30,000 האלה שיהיו, זה 30,000 מיועדות עם תוכניות על הנייר. אוקיי, עכשיו בואו ניקח את המספר המאיים של 19% בשנה של התייקרויות, שזה באמת מספר מפחיד, והשאלה היא איך יוצאים ממנו. אתה יודע, כשמדברים עם קבלנים, מנכ"ל משרד השיכון, קבלנים עדיין שרים את השיר של קרקעות, קרקעות, היצע, היצע, היצע. האם זה הכל קרקעות והיצע?
תראה, תראי, קודם כל המספר הזה הוא נכון למצב היום, את יודעת, לא, לא, את מכירה, כי דיברתי איתך לאורך השנה הזו הרבה. חשבנו שכך יהיה, מכיוון שהדברים שיקפו את המצב של 19 ו-20. שוק הדיור הוא כמו מאפייה. את יודעת, בשלב הראשון שלו יש את התכנון, אחר כך את השיווק, אחר כך את המחירות, בסוף את התחלת הבנייה. שאין תכנון ואין שיווק ואין הגרלות, אז ברור שהרכירים יעלו כי אין היצע. עכשיו עובדים במקביל על כל הדברים, יש הרבה יותר תכנון, יש הרבה יותר שיווקים, 21-22 הרמי ומשרד השיקון הגיעו למספרי סי של שיווקים, הגענו למספרי סי של התחלות הבנייה, ולכן זה, העובדה הזו, יחד עם עליית הריבית, והעובדה שיותר ויותר דירות נמצאות על המדף, אני שואלת אותי, ואני לא אמרתי את זה עד עכשיו, כמו שאת יכולה להעיד, ברבעון הראשון של 23, אני חושב שיהיה בלימה של העליות. אני לא חושב שיהיה ירידות, אני לא חושב שיהיה בלימה של העליות.
למה? בגלל הריבית? או הקבלנים זה בכלל לא סיפור כאן?
לא, לא, זה כל הנתונים ביחד, בגלל הריבית, בגלל התחלות הבנייה, בגלל השיווקים, כל הדברים האלה ביחד, בגלל זה מס הרכישה, כל הדברים האלה ביחד יוצרים סיטואציה חדשה בשוק, שאני חושב שתבוא לידי ביטוי.
מתי זה יבוא שוב ותחזור על המשפט?
אני חושב שברבעון הראשון של 23 כבר נראה את הבלימה של העליות.
בלימה? כלומר עצירה, עדיין לא ירידה.
אני לא חושב שיהיה ירידה, אני מדבר על עצירה.
תגיד, אולי הקבלנים בכלל רוצים שהמחירים יישארו גבוהים כי זה נוח להם?
חלק מהם, אני מניח שרוצים שהמחירים יהיו גבוהים, במיוחד אלה שקנו קרקע ביקר, וזה בהחלט נוח להם, אני רואה את המאזנים שלהם, הם מאוד שמחים, הם מדווחים על רווחים מאוד יפים, חלקם.
את הצינון מתחילים לראות כבר, כלומר ניצנים של כן. זה, כלומר אתה אומר את זה כן. על סמך נתונים שאתם מקבלים עכשיו?
כן, אני, תראי, בחודש מרץ השנה הזו היה 13.2 מיליארד שקל, בחודש אחד לקחו משכנתאות, בחודש הזה לקחו 7 מיליארד. יש הרבה פחות אנשים שלוקחים משכנתאות והרבה פחות אנשים שרוכשים. זה אומר ויש כל הזמן עלייה בהתחלות הבנייה, אז זה אומר שיהיו יותר ויותר דירות.
שזה אומר, אתה יודע, מצד אחד נכון, העניין הטכני הזה, בסך הכל, אני שואלת אותך כמנכ״ל משרד השיכון, אביעד פרידמן, האם זה מסכן את הלווים? כלומר, אנשים יודעים שהם עלולים להסתבך, המשכנתא תעלה ותעלה כי הריבית עולה ועולה, ובסוף, האם אתם לא חוששים שאנשים פה יסתכנו ויוציאו אותם מהדירות בסוף?
אני בהחלט חושש, ואני מצפה שאנשים ייקחו משכנתא בגובה שהם יכולים לעמוד בה, ואני חושב, ואני גם קורא למאזינים ובכלל לרוכשים, מי שזכאי, קודם כל מי שרואה בדירות אפיק להשקעה, אחרי העלאת מס רכישה ובמחירים הנוכחיים, אני ממליץ ללכת לאפיקי השקעה אחרים. מי שזכאי ורוצה לקנות את דירתו הראשונה, אני ממליץ לעולה רשם להגרלה,
בסדר, בהגרלות היינו בסדר, בהגרלות היינו וזה לא מספיק, אבל אתה יודע,
אני ממליץ לו לבחון היטב מה בדיוק הפוטנציאל הכספי שלו, כמה הוא יוכל להחזיר, ולקחת בחשבון גם עליית ריבית, כי אני לא בטוח.
כלומר, מי שלא יכול, אתה אומר מנכ״ל משרד השיכון, אל תיקח משכנתה.
לא, מי שלא יכול שיקח משכנתה שמתאימה ליכולות שלו.
ומה עם הלוואות חוץ בנקאיות? זה סיפור גדול.
תראי, הלוואות צריך להחזיר, בין אם זה במשכנתא או בהלוואות חוץ בנקאיות, הלוואה צריך להחזיר. ואם אין לך דרך להחזיר את ההלוואה בצורה מאוד בטוחה, אל תיכנס למקומות האלה, כי הדבר הכי גרוע זה להיכנס לדיפולט, ולא לשלם את מה שאתה צריך לשלם.
אוקיי, טוב, זה מעניין מה שאתה אומר. בואו נסכם, או שאלה אחרונה, הממשלה הבאה שתקום, כזאת, אחרת, מה הצעדים המיידיים שהיית ממליץ לעשות?
להמשיך בכל הכוח, בכל הכוח, לשווק את הקרקעות, להגדיל את ההיצע, לא להוריד את הרגל מהגז, לתכנן, להמשיך את עבודת הוותמל שהיא קריטית בתוך התהליך הזה, כי השנתיים שלא היה וותמל, עלו למדינת ישראל בעלייה מאוד גבוהה במחירי הדיור. יש וותמל עכשיו לעבר שנה של הוותמל, יש עוד 3 שנים של הוותמל, זאת אומרת שאפשר להקים עוד שכונות. להרחיב ככל שניתן את ההיצע, להמשיך בהתחדשות העירונית שהיא חשובה מאוד, לא רק במרכז אלא גם בפריפריה.
אגב, אתה יודע, אני חייבת הערה לעניין הזה, כי בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, אמר, אני אכנס לתפקיד, אם אני אבחר, אני אעצור את המשכנתאות לשנה. זה ריאלי? אפשרי?
תראי,
עזוב פוליטיקה, לא, אבל כאילו, טכנית, אפשר לעצור משכנתאות? זה בכלל סיפור שאפשר...
בתקופת הקורונה עצרו לכמה חודשים את המשכנתאות, אבל נניח ועוצרים את המשכנתאות, אז מה, אז מפסיקים לשלם אותם?
כן. טוב,
כי זה... זה לא פתרון לעצור משכנתאות.
כן, זה מצטבר.
משכן זה, בסוף יצטרכו לשלם את זה עוד שנה אחר כך.
כן, עם ריבית דריבית. אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד השיכון, תודה רבה לך.
תודה רבה לך ולמאזינים.
עדכון תנועה.
הבעלים של חברת זרה אתם רוצים להזמין בן גביר לבית שלכם? אז גם אנחנו לא נגיע לחנויות שלכם. אתם רוצים להזמין בן גביר הזה ששולף אקדחים ורוצה לרצוח ערבים בחניונים של שומרים אנשים תמימים והולך לאל קודס בשייח ג'ראח ושולף אקדחים נגד אזרחים ערבים? אנחנו יודעים לטפל בכם, אנחנו יודעים לחרים, אנחנו יודעים עכשיו מאיפה לקנות בגדים ומאיפה נצרוך דברים לנו, לא מאלה שתומכים הפאשיסטים שמעודדים רצח וטרנספר לאזרחים הערבים. שבן גביר יקנה מכם, שבן גביר יתמוך בכם.
אבי זיתן, מומחה לשיווק, אסטרטגיה, שלום אבי, מה שלומך?
שלום, שלום, ערב טוב.
יש נזק?
כן, אז קודם כל, לדעתי נגרם נזק לזרה, גם בפן התדמיתי, ואני מניח שגם בטווח הקצר במחירות, מותג אופנה כמו זרה, אתה יודע, אתה צריך להיות מעורב בפוליטיקה לשום כיוון, הוא פונה לכולם, הוא משווק לכולם, לכל הקהלים, זה מותג שזה, שיש לו קהל נאמן המון שנים, זה רשת מאוד מצליחה בישראל, ולעשות עכשיו ממש כאילו, אתה יודע, לקחת צד, כי יש כאלה שאומרים, אתה ארגן חוג בית, זה לא כמו לתמוך, זה
לא... לא, נכון, אבל השאלה אם אתה אומר את זה על סמך הערכה, או על סמך ידע מתוך ככה גישוש?
כל, כן, אז אי אפשר לדעת אם יש חרם סחנים אפקטיבי גדול, מה שכן התחלתי קצת להסתכל, זה להבין את מה שקורה ברשת. קוראים לזה הסנטימנט, אתה יודעת לראות בסושיאל, אתה לראות את התגובות, יש לא מעט דיונים שכרגע מתרחשים ברשת, אתה רואה את זה, לא בעצימות מאוד גבוהה, אבל בלא מעט קבוצות ראיתי באמת אנשים שמתחילים באמת חלקם, מה שנקרא משמאל ומימין, מתעניינים בסוגיה, השפעה על מחירות נוכל לדעת רק באמת בימים הקרובים, בודקים את זה, אתה יודעת, גם לפי כניסות לאתר של זרה, כמות הסניפים, לחשב באמת את כל הפעילות העסקית שלהם, אני מניח שהם לא יחשפו את זה, אבל לרוב, כשיש סנטימנט רגשי כל כך עז, אז אני מניח שבימים, זה לא יודע, שבוע או שבועיים, עד שהישראלים שוכחים, אנחנו שוכחים די מהר, אנחנו מכירים את המשברים האחרונים שדיברנו עליהם, יש פה כרגע תגובה רגשית, ולא שחלטנית, שאני צופה שהיא כרגע במציאות הישראלית, תחזיק תקופה מסוימת, כי עוד דקה יש בחירות, ועוד דקה יש לנו עוד 200 אירועים אחרים, ואנחנו כנראה נשכח את זה.
תקופה מסוימת זה כמה שבועות, זה כמה חודשים, זה כמה ימים.
זה יכול להיות משהו כמו, אני מניח שכמה שבועות. אז כמו שאמרתי, ברשת יש דיונים ערים, שדיונים שחצו את המרחב, את הסיפור הפוליטי, שכמובן חלק מדברים על זה שמשמאל, שיש התנגדות מאוד גדולה, ומימין שמתייחסים לזה. אני ראיתי תגובות שהן די חלוקות, אין פה איזה משהו קיצוני, יש כאלה שטוענים שהכל לגיטימי, וחרם יכול להיות מוצדע גם אם מדובר באדם פרטי, יש כאלה שעושים את הפרדת בין המותג לבין האדם. זרה הרי לא מביאה את הערכים של בן גביר, והיא לא תומכת בו כמותג, אבל מצד שני יש סנטימנט של קהל בשמאל.
תגיד, מפתיע אותך שעדיין הרשת הגלובלית, הבעלים בחול, הספרדי, לא הגיב? לא הגיבו? לא שמענו ציוץ?
כן, זה די מפתיע. כן, זה די מפתיע, זה אומר שזה כרגע נמצא בבירור. אני מכיר את העולמות הגלובליים, תראה, שיש לך זכיין ישראלי שנמצא תחת מדיניות בינלאומית, וברור לי שבימי הרגע שזה קרה, יש שם בטוח דיונים כתחתנים בתוך הלילה, גם על ההתנהלות, האם זה היה נכון או לא נכון. זרה לא נוקטת בדרך כלל עמדה פוליטית.
כי אנחנו ניסינו, אתה יודע, אבי זיתן, להגיע פה לגורמים, גם היחצניים וגם לבעלים עצמו, אין תגובה, כלומר, מתעלמים לחלוטין, לא רוצים בינתיים להגיב. השאלה, אם זה כבר הגיע באמת לבעלים או הזכיין של זרה, הבעלים בארץ, והם בודקים איתו, מולו, מה קורה.
כן, מניסיוני, כשזכיין ישראלי, אם את זוכרת את זה בבן אנג'רי, זה היה בעוד כל מיני מסברים שלנו בבא, הוא חייב מיד לדווח לרשת הבינלאומית, כי זה חלק מהתנאי הזיכיון שלו.
אבל אז הוא התייצב, בן אנג'רי זה התייצב מול המצלמות, ואמר, אני עושה, אני כן עושה, בדיוק, אני עומד מאחורי הדברים שלי.
נכון, אז פה הרשת הבינלאומית לכאורה איך לבוא ולהגיד, א', אני תומכת בזכיין הישראלי, נכון? או מה שהיא עושה כרגע לטעמי, היא מתעלמת בעצם, מה שנקרא להתעלם זה משתלם, לא לצאת בשום הצהרה, לא להגיד שום דבר, לא לטוב ולא לרע, לתת לזה תמה
ימים. שנקרא שערה תחלוף.
בדיוק, אמרו להם, עזבו, אל תגיבו, כי אם תגיבו, תעשו עוד יותר דלקה. אז אל תגידו כלום, תנו לו להתמודד עם זה לבד, הוא בטח הוריד מיד את הראש כבר ברגע שהוא ראה את כל הבלגן, הוא צפה את זה, וכרגע בעצם, לדעתי, זה נמצא בדיון פנימי, שלא זולה כרגע חוץ, אני באמת לא ראיתי שום תגובה של הנהלת זרה, לא בספרד ולא בשום מקום אחר, שתומכת או לא תומכת. תשמעי, אין ספק שיהיה לפה בשבועות הקרובים ירידה במחירות, כי אנשים שאמוציונלית מרגישים שהמותג בגד בהם.
אגב, אתה יודע איך אפשר לעקוף את זה? אפשר לקנות בחול, אפשר אונליין בחול.
נכון, נכון. הרבה פעמים, דרך אגב, זרה, אם את זוכרת בקורונה, היו דווקא האתר הראשון, הראשונים הם לא עשו באונליין, את זוכרת רק החנויות שלהם,
והם עבדו יפה מאוד, הם עבדו טוב.
עבדו יפה מאוד, הם מעולה, הם לא צריכים את זה. בקורונה, שהכל נסגר, הם העלו את האתר אחד הטובים בעולם.
כן, אתה יודע שהם עכשיו הכניסו לנו מוקש, כי מי שמזמין שליח לקחת איזשהו מוצר שאתה לא רוצה אותו, משלם 30 שקלים.
כן, זה חדש.
זה חדש, לגמרי. אלא אם כן, אתה בא לחנות פיזית, ואז זה לא הולך כסף.
שם, נכון. אז זה עוד נקודה, אני מניח שזה פחות רלוונטי כרגע, אבל נכון, זה באמת משהו שנכנס לאחרונה. יש פה באמת שיחה, שאת אומרת, למה באמת מותג פה אופנה, שפונה לכולם, ומדבר לשמאל ולימין ולכל המגזרים, למה הוא צריך לקחת בכלל...
וכשאתה מסתכל אבי זיתן ברשת, אתה רואה רק בקרב הציבור הערבי, או גם יהודים שרוצים להחרים ולא... מהצד הימני אני מבינה, הם תומכים. אבל יהודים בציבור הכללי, גם מתנגדים?
גם בחברה הכללית. גם מתנגדים שבאים ואומרים, כאילו, למה אתם בעצם יוצאים עליהם? אנחנו חברה פלורליסטית, מותר להם לקחת צד, זה בסדר לעשות תמיכה, כאילו יש כאלה שבאים כאילו להגנתם, כן. שזה גם בציבור החברה הכללית, שכאילו אומרת זה מותר, היום אתה יכול לתמוך בכולם, בטח במערכות כאלה, ואם אתם חושבים שהאדם הזה יש לו כרגע אמירה או סי שמתאימה להם, זה בסדר, מותר להם כרגע לעשות את זה, ואני אמשיך לקנות שם, כן. גם אם כרגע הם תומכים במגזר אחר.
בכל מקרה אתה אומר, כמה שבועות ויהיה נזק.
כן, יהיה נזק בשבועות הקרובים, כולל פקיעת תדמיתית לדעתי בטווח הקצר, עד שיגיע הדבר הבא, ואנחנו נשכח את זה ונשיך לקנות, כי לזרה יש קהל נאמן, זה היתרון של המותג הזה, אז אני מאמין שזה ישחק לטובתם בהצלחה הבינוני והארוך.
כן, אבי זה איתנו, אוכל לשיווק, אסטרטגיה, תודה רבה אבי.
תודה רבה.
שלום, שלום. טוב, מי ייפגע מהדבר הבא? זה כבר כנסת, וזה נוגע לעולים. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, יושבת ראש ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים. יוליה, שלום.
שלום, שלום, ענה, צהריים טובים.
צהריים טובים. טוב, אנחנו שומעים שאתם מזהירים שחברי כנסת מהליכוד ומהימין מעלים הצעות חוק שישנו את זכאות העולים לישראל, ובעצם בשורה התחתונה גם ישנו בפועל את השאלה מי הוא יהודי. בואי תסבירי.
כן, יש לנו בעצם חוק השבות שהוא לא מוגדר כחוק יסוד, אבל בעיניי זה חוק יסוד, זה עמוד התווך של מדינת ישראל, על זה מדינת ישראל קמה, חוקקו אותו לפנינו, אבות המאסדים, אחר כך היה תוספות, גם כאן אגב שהביאו, הגיעו מליכוד, ממפדל, אז בזמנו לאנשים היה פרספקטיבה וראייה, אתה יודעת, לטווח ארוך, ובעצם הנה הוא נותן, הסעיף הזה והחוק הזה נותן הגדרה, מי יכול להגיע לארץ ולקבל אזרחות.
תגדירי לנו, יוליה מלינובסקי, מה ההגדרה של החוק הזה, כמו שהוא אומר?
אני כל כך לא אוהבת להיכנס לזה, כי בעצם צריך להבין, חוק השבות הוא חוק האזרחי, שמגדיר מי יכול להגיע ארצה, ילד לאמא יהודיה, נכד לאבא אמא יהודים. יש הגדרה אזרחית רחבה. בזכות זה אנשים מגיעים ארצה, זה זרע ישראל, זה קהילות ישראליות, והם נתמעים פה, והם אזרחים שווים לכל דבר ועניין.
אוקיי, ומה השינוי שמבקשים? ממה אתם חוששים עכשיו?
אני לא חוששת, אני יודעת.
אז מה?
כמו שאנחנו כולנו יודעים, שביבי הבטיח לחרדים לקרוס את המערכת חינוך ולממן 3 מיליארד שקל למערכות חינוך בלי לימודי ליבה. אנחנו יודעים שהוא סגר עם סמוטריץ', וזה לא היפותטי, בכנסת האחרונה היה מגיש 7 הצעות חוק כאלו, לשינוי חוק השבות. בעצם צריך להבין מי חוק האזרחי, הגדרה רחבה אזרחית, אנחנו נתקדם שוב פעם למניעת הלכה, כי בעצם מה שהם רוצים זה לקחת אותנו להגדרות של הלכה.
תני לי דוגמה, מה הם רוצים לעשות, באיזה אופן זה ישנה את הסטטוס של העולים.
מה שעומד על סדר יום זה בירורי יהדות, שכרגע הם בנועלים ברבנות, הם רוצים לעשות את זה בחקיקה, נועל בירור יהדות ממש. הם רוצים גם כאן לשנות סעיף 4א רבתי, שזה סעיף הנכד, למשל משפחה, סבתא סבא, ילדים שלהם והנכדים, אז שהנכדים לא יבואו לפה אם הנכדים לא יהודים על פי ההלכה. זאת אומרת, את הזכות אובססיבית עם מי יהודי בצציות, מה שנקרא. אני פעם אמרתי לאריה דרעי, אגב, בדיקות דנ"א זה כבר קיים אצלנו, והצעתי להם, חבר'ה, אתם רוצים, עד הסוף, בוא, אני אלך לבדיקת דנ"א ליהדות, גם אתה תלך לבדיקת דנ"א ליהדות, הוא אגב סירף. אז זה התעסקות אובססיבית, אבל הכי חשוב, זה בעצם שינוי מהגדרה רחבה, אזרחית, את יודעת, לאומית הייתי אומרת, להגדרה של הלכה. כפי שאמרת, אתם רוצים הדחה בהלכה, אגב אפשר להרוק את האישה, שבוגדת בבעלה ובבנים. זה מה שאתם רוצים?
שזה אומר בסוף...
אבל לאט לאט אנחנו מתקרבים לשם.
אוקיי, אז מעבר לסטטוס זה אומר גם כסף, כי עולים באים ומקבלים הטבות. אז זהו, אז בכמה מדובר?
שאני שומעת על הטבות לעולים, זה, את יודעת, זה חסר אחריות. כי כן, מדינת ישראל, גם אני הייתי עולה, קיבלתי בזמנו סל קליטה, אבל אני חושבת שהגזבתי את הסל קליטה הזאת במיסים ובעבודה שלי, פי אלף כבר, או לא, 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 לא יותר. זאת אומרת, כן, מדינת ישראל עוזרת לעולים להשתקע לתקופה ראשונית, אבל אחר כך אנשים עובדים, משרתים בצבא, משלמים מיסים, ולדבר פה על החיסכון, זה פשוט חוסר הבנת נקרא בכלכלה. כי כל בן אדם כזה שהוא כבר בא עם ההשכלה, עם הידע, עם ניסיון שלו, הוא משתלב ו... בסופו של דבר אנחנו כמדינה מקבלים מהם פי אלף יותר ממה שאנחנו משקיעים.
אז זהו, אבל...
זה לדעתי פשוט, אתה יודע, זה מגמה. אנחנו רואים את זה בלימודי ליבה, אנחנו רואים את זה בהתעסקות אובססיבית בחוק השבות ובעולים, אנחנו רואים את זה ברטוריקה של חוקי דוד המלך, אז אנחנו בדרך, לאט לאט, בגוש המשיחי, למדינת הלכה, בעיניי.
אני שואלת אותך, אנחנו בבחירות, 9 ימים לבחירות, וזה לגיטימי, האם אתם לא מנצלים את הסיטואציה עכשיו, יוליה מלינובסקי, כדי למשוך את הקהל שלכם, להגיד, הנה חברים, אם תצביעו לזה או לזה או לזה, ולא תצביעו לנו, אז זה מה שתקבלו.
קודם כל זה לגיטימי, בצד שני, אנחנו במלחמה הזאת כל הזמן, ומה שהכי מצער אותי, שבמצב הפוליטי הנוכחי, כפי שאנחנו יודעים שביבי כבר סגר עם סמוטריץ' את הנושא הזה, לצערי הרב אני רואה ושומעת שגם גנץ ולפיד ילכו יעשו אותו דבר. הם הסכימו בשביל כיסא ראש הממשלה לכל דבר, רק כדי לקבל את התפקיד הנחשק.
איפה גנץ? זה גנץ יבוא על חשבון בן גביר וסמוטריץ'?
תראה, אני לא יודעת מי יבוא על חשבון מי. בסוף, אתה יודע, בסוף יש פוליטיקה ויש מתמטיקה, זה לא תמיד אותו דבר. אבל מה שאני רואה, שהיום, במצב הנוכחי, פוליטי, אנחנו יחידים שעומדים כמו חומת ברזל, ולא נאפשר את המדינת הלכה פה, ולא נסכים לכל השינויים בסטטוס קוו, הדין הזה שעדיין נשאר לנו, אני חייבת להגיד, הסטטוס קוו של היום זה לא סטטוס קוו של 20 שנה אחורה. אבל כנראה הכוח הפוליטי יחיד, שבעת מדינה חופשית, כלכלה חופשית, זכויות האזרח, וישראל ביתנו.
100%, ולא ניכנס פה לתעמולה. רגע, שנייה. אני רוצה עוד שאלה בעניין הבחירות. אתם עומדים היום על 7 מנדטים. זה טיפונת מתחיל לטפס, 6-7, משהו כזה. להערכתך, יש סיכוי לחצות את השבעה, לעבור את זה?
ענת, אני אינני יודעת. ומי שמדבר, כשאני מעריכה את הסוקרים, כי זה הדבר היחיד שיש כרגע, אני יודעת. אני יודעת דבר פשוט. את יודעת, גורלנו בידינו, זה בדיוק התשובה. אני פונה לאזרחים, אני יודעת שזה מתסכל, זה מאייר, זה כבר נמאס, אני שומעת את זה ואני מסכימה איתם. אבל צאו, להצביע. ואני גם פונה לאנשים לא להצביע למפלגות.
לא, 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 אז בסדר. אז בואי את הסיפור הזה. בואי נסכים. אז זהו, אז בואי נסכים על זה שלצאת להצביע זה מאוד חשוב. תצביעו כל אחד על פי השקפתו. ונסכם את זה כאן, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום. פרסמות. כבר אמרנו בתחילת התוכנית, היום פתיחת שנת הלימודים האקדמית, אנחנו רוצים לדבר, שמענו גם את הצרות של הסטודנטים, כי יוקר המחיה מגיע גם לשם כמובן, לא פוסח על אף סקטור ועל אף אדם, אבל אנחנו רוצים לדבר על נשים, נשים בעמדות ניהול בחירות יותר, בחירות פחות באקדמיה, ונעשה את זה בעזרתה של פרופסור מימי אייזנשטט, שהיא נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. שלום פרופסור, מה שלומך?
שלום רב, אנחנו מאוד מתרגשים, תחילת שנת הלימודים האקדמית, יום מרגש.
במה שונה השנה הזו מהשנים שקדמו לחוץ מהקורונה?
לא, אז זהו, אנחנו כבר אפטר קורונה, אנחנו חוזרים כמובן לשגרה, אם כי אצלנו לא חוזרים ממש לשגרה, רק להסביר, האוניברסיטה הפתוחה כבר בעצם הובילה את המהפכה הדיגיטלית, עוד הרבה לפני הקורונה, כל העניין של הוראה בזום וכולי,
נכון.
הייתה לפני כן, אבל אצלנו חשוב להסביר, ההוראה בזום היא טכנית, אנחנו לא מלמדים בזום, אנחנו מלמדים לימוד שמשתמש או מתבסס על מתודולוגיה, וטכניקות, שילוב בין מתודולוגיה, תיאוריה וטכניקות.
כלומר, זה מובנה, זה מובנה כחלק כן. מהאוניברסיטה הפתוחה, אנחנו בדיוק, יודעים, ויש תלמידים נכון. שמעדיפים את זה, אפילו קל להם יותר, ולא
אני
ניכנס...
אני לא בטוח שזה קל, אגב, אני לא בטוחה שזה קל, כי זה מצריך...
מסכימה, כן, נכון, אחרים, צריך כן. לשבת, להתרכז
נכון,
וכו'.
נכון,
יפה.
נכון.
עכשיו, אנחנו יודעים שעל פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנה נרשמת ירידה, בשיעור של 9.5% במספר הסטודנטים החדשים שפותחים את שנת הלימודים, גם בפתוחה מרגישים את זה?
לא, ממש הפוך, אנחנו רואים דווקא עלייה במספר הסטודנטים החדשים, יחסית אפילו לשנות הקורונה, אצלנו העלייה המאוד מאוד מסיבית היא בתחום של ההייטק או נגדיר מדעי המחשב, שם יש לנו עלייה מאוד מאוד תלולה ואפילו מסיבית.
איך את מסבירה את זה? זה מתודולוגית כמו שניסית להסביר לי קודם?
אלא, לא, לא, אני, פשוט הסטודנטים באים וזה מעניין אותם, זה מה שהם רוצים ללמוד, זה תחומים שהם מתעניינים בהם, וגם ההצלחות אצלנו, ההצלחות של הבוגרים שלנו, בשילוב שלהם בתחום ההייטק הוא מאוד, כן. מאוד, מאוד מאוד משמעותי.
עכשיו תגידי וכל... פרופסור אייזנשטט, למה רק 11% נשים תופסות עמדות ניהול בחירות ומרצות באוניברסיטאות?
כן. אז אני אפילו אתן נתון, אני אוסיף נתון עוד יותר עגום, שיש נסיעה, יש 9 אוניברסיטאות ויש נסיעה אחת.
כן, הגברת אייזנשטט שאנחנו נאמרות איתה.
נכון, כן. כן, אז אני חושבת שזה, קודם כל זה בא לידי, זה משקף את ההתנהלות של האוניברסיטאות ובכלל של כל האקדמיה מלפני 20-25 שנה, כי עד שמגיעים לדרגה שפרופסורית מן המניין לוקח הרבה מאוד שנים. אז אנחנו רואים, כלומר זה ייקח זמן עד שהמהפכה הזאת שאני מאוד, אני חושבת שנעשית היום בכל האוניברסיטאות, תבוא לידי ביטוי.
עומדת מולך אישה ועומד מולך גבר ושניהם מתחרים על אותה משרה ולשניהם השכלה שווה, שניהם מדברים מצוין, שניהם משאירים רושם טוב, את מי תקחי?
תראי, קודם כל, זה אף פעם לא בדיוק אותו דבר,
נכון,
אנחנו יותר נסתכל
אבל...
בפרטים וכולי, אנחנו באוניברסיטה פתוחה, ושוב אני כמעט בטוחה שבכל מקום היום, אנחנו בהחלט, אני לא יודעת אם נעדיף אישה, ואני חושבת שאולי נחשוב יותר בכיוון של מתן המשרה לנשים יותר, אם כי אנחנו צריכים להיזהר, כי אנחנו באמת מחפשים את האיכות האקדמית. אבל מה שאני רוצה להגיד זה באמת, תראי, נשים יותר... קשה, אם כי שוב יש הבנה יותר גדולה היום לנושא, יותר רחבה, נשים יותר קשה להם, כי זה לא רק המחקר, שהוא חשוב מאוד, זה גם הקשר הבין אישי, זה גם משהו אישיותי, כלומר קצת לדחוף ולא להתבייש ולבקש עזרה וכו'.
עדיין, נשים...
אז אני חושבת שהיום, כן, גם עדיין, אבל אני חושבת שהיום זה קצת פחות, לכן אנחנו רואים קצת בדרגי ההתחלה והביניים, אנחנו מתחילים לראות יותר, כלומר כבר השתלבות יותר מסיבית של נשים.
יש לכם, שאלתם פעם את מי הסטודנטים והסטודנטיות מעדיפים? האם מעדיפים לשמוע הרצאה של אישה או של גבר או יש העדפות כאלה?
לא, אני לא חושבת שאנחנו לא נשאל שאלה כזאת.
לא, כי יש למרצים הרי עוברים שאלון, את יודעת, מריצים שאלונים בקרב הסטודנטים.
כן, אז אנחנו יכולים לשאול גם האם אתם מלאום מסוים או מהתנהלות מסוימת או לבוש מסוים, כלומר אני חושבת שזה אנחנו, אני לא רואה את עצמנו מגיעים.
איך מעלים את מספרם של אנשים?
אז שוב, אנחנו צריכים להתחיל את זה כבר בדרגות הרבה יותר, בדרגות אפילו של הפוסט-דוקטורט, הדוקטורט, הפוסט-דוקטורט, מלגות, תמיכות, בעצם גם אנחנו עושים סדנאות, מעבירים סדנאות לחברי הסגל, לחברי ועדות
מינויים. כלומר, סוג של העדפה מתקנת, זה מה שאת אומרת בעצם.
אני לא יודעת אם ועדה, לא יודעת אם מה שהעדפה מתקנת,
בפרשנות
אבל...
בפרשנות שלי.
כן, לא, אבל הייתי אומרת יותר הפניית תשומת לב, יותר כן. מאשר, כן, כן.
טוב, בואי נקווה שגם מדעי הרוח, אגב, שלא נדבר על זה עכשיו, אבל אני בעד ולהרים את הדבר הזה.
אני בטוחה.
ולא לשים אותו באיזושהי מגירה חשוכה. פרופסור מימי אייזנשטט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה, בהצלחה.
תודה רבה.
שלום, שלום. פרסומות, תכף בורסה. אנחנו בורסה, היום ירוק, ירוק כזה חיוור פושר. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן, אמיר, מה מצחיק פה?
לא, אמרת חיוור פושר.
חיוור פושר? תסתכל מה היה בארצות הברית. היסטריה. נו.
מה שקרה, הכל יחסי.
בסדר. אז מניה דפרסיה שם, ומה פה?
כן. טוב, שם באמת בסוף השבוע היה יותר מניה, והיו עליות חדות. כאן, המדדים הראשיים ככה מגוונים, המדד 35 הוא מדד תל אביב היותר גדול, החברות היותר גדולות, עלה באחוז.
כן.
גם מדד הבנקים עלה ביותר מאחוז, וזה בעצם החברות הגדולות. מדד ה-90, שזה הבינוניות, ירד בעשירית אחוז. אז בסך הכל זאת מגמה מעורבת, אבל נטייה ברורה לעליות, אבל לא באמת כמו בארצות הברית, שם היו עליות הרבה יותר חדות.
למה?
זה יום ראשון קלאסי בישראל, מחזור יותר
נמוך. לא, לא למה אצלנו. למה שם?
בארצות הברית?
בטח.
יש שם הימור מאוד גדול על כך שהריבית בארצות הברית תפסיק לעלות, כי יבינו שהאינפלציה היא אחרי השיא שלה. כלומר, כל האינפלציה בארצות הברית שנובעת מהנפט ונובעת מגורמים אחרים של פוסט קורונה, יכול להיות שעליות הריבית הללו גורמות כבר להתרסנות של המשק האמריקאי, אפילו מבוא למיתון, או עם הצירה בעסקאות נדלן בארצות הברית, כי הריבית בארצות הברית היא כבר 7% למי שלוקח משכנתה. 7%.
טוב, תכף בקרוב אצלנו, מה שנקרא.
בעצם גם זה מאוד יקר.
בדיוק.
וגם רואים ירידה בעסקאות בנדלן אצלנו. לגמרי. זה לוקח חודשים.
נכון. אוקיי.
עכשיו לנות רבה.
טוב. מה בריטניה צריכה? איזה אנטיביוטיקה כדי לצאת מהברוך?
לא, הבריטים חיים על ההיסטוריה. הממלכה המאוחדת הזו עם סכנה מאוד גדולה להתפרדות מוחלטת, סקוטים הולכים למשלם, וכו וכו, הפאונד אגב מתחת ל-4 שקלים, 3.99 לישראלים, שעושים ללונדון. מאוד קשה באירופה, מאוד קשה באנגליה, את יודעת, אני תמיד אומר, פה הרבה יותר טוב, ואנחנו לקראת בחירות, לקראת דברים נוספים, סך הכל התמונה כאן היא הרבה יותר טובה מכרגע, בטח מבריטניה.
מה מצפה לנו השבוע כאן, אמיר, אצלנו?
בוא נגיד ככה, לא יש שום כיוונים ברורים עד שלא ידעו מה תוצאות הבחירות לכאן או לכאן או לכאן. דוחות כספיים מתחילים להתפרסם, אז חברות שיראו תוצאות טובות. וכמובן, התשתיות פה יהיו בסדר, הבנקים פה בסדר, כי המשק הישראלי צמח ברבעון הקודם כמעט 7%. זה מדהים, אז... זה כנראה אמור להימשך, סך הכל התמונה היא מאוד אופטימית למקרו הישראלי.
אוקיי.
חברות הישראליות יהיו בסדר.
אמיר אייל, תודה רבה.
תודה לכם, כל טוב.
איפה הכסף עורכת יעל אילון? מפיקה מלי בנימינו, אבל השידור איתנו איציק אהרון. בדיגיטל אמיתי דואג דוד זבולוני ונויה חסון. אנחנו נהיה פה מחר ב-4. עכשיו חבריי בן כספית ואריאל דד. שלום.
שלום, שלום.
שלום ענת, שבוע טוב.
מה בפיכם?
לא מבין למה מספידים, זה האינפלציה מעבר לשיא, לא כאילו אנחנו לא מעבר לשיא.
עוד לא, חכה עוד קצת.
זה הכל הכל.
מה שיורד בסוף עולה וההפך.
בדיוק.
זה הכלל.
טוב, יש שלום. לנו עוד שבוע שלם לפנינו, תודה.
תשעה ימים.
תשעה ימים, כן.
זהו, שלום.